אז שלום חברים, וכמו שאמרתי לכם בפרק הקודם, אנחנו נמצאים בסדרה במיינדסט שבעצם נקראת המלחמה על המיינדסט, שבה בכל פרק אנחנו נעשה את המיטב כדי לתת לכם כלים להתמודד עם המצב, לנסות להטיב כמה שיותר עם עצמכם, עם המיינד שלכם, עם הגוף שלכם ועם הסביבה שלכם, והיום בפרק אנחנו נדבר על איך ניתן להפחית ולהתמודד עם רגשות כמו מתח, חרדה, בכעס. איתי נמצא עמוס אביסר, שאולי אני אתן רק את הכותרת הקצרה שלך, עמוס, שהוא גם פסיכותרפיסט וגם מומחה למיינדפולנס, שגם מדריך מומחים אחרים למיינדפולנס, אבל עמוס, אני אשמח אם אתה תוכל להציג את עצמך בצורה הטובה יותר.
כן, בשמחה. אני אגיד שאני לא מומחה למיינדפולנס. מומחה למיינדפולנס, אני חושב שכאילו, אם מישהו אומר אותו שהוא מומחה למיינדפולנס, סימן שהוא לא מומחה למיינדפולנס. אם כבר יש לי איזשהו ניסיון שצברתי כמה שנים, זה העניין של ללמד מיינדפולנס, להורות מיינדפולנס, לפתח תכנים של מיינדפולנס, אז ככה רק דיוק קטן. כן, זמנים מאוד קשים, מאוד, עם הרבה מאוד הצפה. אז אני אגיד לעצמי כמה מילים, שתדעו ככה עם מי אתם מדברים, את מי אתם שומעים, ואז אני אשמח לשמוע ככה מה תרצה לדעת, ונדבר על זה בשמחה. אני מגיע, ובהכשרה מקצועית דווקא מעולם החינוך, הייתי מורה בבית ספר, ואני מתרגל כבר מיינדפולנס, או איך שקראו לזה פעם, ויפאסנה, שזה בסך הכל דברים די משיקים. תרגל מגיל 25 בערך, וכשהצטרפתי בגיל 30 לבית ספר כמורה בתיכון, ראיתי כמה זה משמעותי לתלמידים לתרגל רגע, לעזוב הכל, שתי דקות פתיחת כל שיעור לתרגל מיינדפולנס. זה בעצם הזמן היחיד שהיה להם לעצמם, כל יתר הזמן הם היו צריכים לשים לב לחומר או לשים לב לילדים בהפסקה, ופתאום, וראיתי זה נורא משמעותי, ואז באמת שסיימתי עם התלמידים שלי וסיימו י"ב, הלכתי לבין תחום הרצליה, שכבר היום זה אוניברסיטת רייכמן, הצטרפתי לפרופסור נאוה לויט בן נון, שהקים את מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, בתוך מרכז לחקר מוח באוניברסיטת רייכמן, ושם הקמנו ביחד את בית ספר סגול לטיפוח חברתי רגשי מבוסס מיינדפולנס, שזה בעצם תוכנית של מיינדפולנס לבית הספר. ובמקביל, עשיתי עכשיו פסיכותרפיה, וגם אני מלמד חברות עסקיות, חברות ביטחוניות, צריך לעבוד עם המוסד, עם צהל, עם כל מיני כאלה גופים וארגונים, שכולם באמת רוצים להבין איך לתפקד בעולם הזה בצורה יותר מיטיבה, בצורה יותר מועילה, שמעוררת פחות סבל, פחות אי נחת, גם בזמן של משבר, ונראה לי שעל זה התכנסנו לדבר היום.
בהחלט, אז קודם כל תודה רבה לך גם על הדיוק הראשון, וגם על ההסבר וההיכרות איתך, ודיברת על בית ספר סגול, ועל מרכז סגול, שאורחים טובים כבר היו בפודקאסט הזה, ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאתם עושים, יצא לי לשמוע לא פעם על היוזמות הנפלאות שיוצאות מהמקום הזה, והנה עדות נוספת לכך. אז בואו נצלול ישר לעניין, המטרה שלנו היא אחת והיא פשוטה, לתת לאנשים גם ידע, גם כלים, מסגרת חשיבה שתוכל לעזור להם בימים האלה. ימים שבהם, ואם אני אפילו ימקד את הצורך הספציפי של היום, זה ימים שבהם מתח, חרדה וכעס יכולים להציף אותנו ולהפריע לנו לתפקוד היומיומי, והמטרה שלנו היא פה לחזק את האנשים עם כל הקושי. אנחנו לא מדחיקים את זה, אנחנו לא מעלימים שיש קושי, שיש אבל, שיש עצבות, אבל רוצים רק לתת לאנשים את היכולת להתמודד טוב יותר. ואולי השאלה הראשונה היא באמת איך אתה, אולי אפילו שאלה מקדימה, איך אתה רואה את הקשר בין מיינדפולנס ואת היכולת של מיינדפולנס לתרום במצבים האלה?
כן. אז אני חושב שאולי לפני שאני אענה על זה, בוא נדבר שנייה על איך, על בכלל מה המקורות של חרדה ולחץ, ואז נבין איך מיינדפולנס יכול לעזור, בסדר?
אולי.
צריך להבין שהתודעה האנושית, המוח האנושי, כן, בנוי מבחינה אבולוציונית מיליוני שנה בלהתמודד ולשרוד, כמו כל יצור חיים, כמו כל בעל חיים אחר. הדרך של המוח לעשות את זה היא פשוט לנחש כל רגע מה יהיה ברגע הבא. על בסיס מה? על בסיס מה שהיה ברגע הקודם. זאת אומרת, הדבר שהמוח עושה הכי טוב זה ללכת לעבר ולהתכונן אל העתיד. וזה נהדר, כך נוכל להגיב בצורה יותר טובה למה שהולך לבוא, כי כבר זה מוכר. זאת הסיבה שהדבר שמעורר הכי הרבה חרדה והכי הרבה לחץ, זה אי ודאות. כשאין לי תקדים, מעולם לא הייתי במצב הזה, כן? וכשזה מגיע ומצורף לאי ודאות, גם איום קיומי מוחשי על החיים שלי, אני מקבל באמת טראומה מאוד עמוקה, אני מקבל תגובת לחץ מאוד מאוד חריפה. אז
כי
האי-ודאות,
המוח, ואני רק כדי להבין, כי האי-ודאות הזאת אל מול האיום, שולחים את המוח לעבר והוא ישלוף את המקרה הגרוע ביותר? בגלל זה התגובה היא כזו?
התגובה, יש פה שני רבדים. יש פה קודם כל אי ודאות מייצרת לחץ, כי המוח אומר, אוקיי, אני הולך עכשיו לאיזה מקום שאני לא יודע מה יש בו, אני אניח, כן, אבולוציה, זה לא שזה באמת קורה, אבל הוא בנוי ככה מחי אבולוציונית, שהדבר הכי גרוע יכול לקרות, כי פשוט כדי שאני אהיה מוכן לתסריט הגרוע ביותר לצורך העניין. ואם יהיה יותר טוב, אז בסדר, אבל לפחות הגנתי על עצמי, אוקיי? אז זה רובד אחד, כן, שאי ודאות מייצרת. הרובד השני זה שאנחנו, כשיש גם אי ודאות וגם ודאות לגבי איום, כן, ואנחנו עכשיו כולנו נמצאים בסיטואציה שבה יש עירור מאוד חריף על תחושת הביטחון שלנו. זאת, אנחנו עד יום שבת האחרון חיינו באיזו קונספציה שאנחנו חיים פה במדינה ויש צבא שמגן, וגם תהיה מלחמה, אז יש כיפת ברזל, ויש כן, היה לנו איזשהו, על פי מה שלמדנו בעבר, התכוננו לעתיד, ואמרנו, יש איזושהי תפיסה כזאת שאומרת, וחיינו בסך הכל בסדר, הדבר הזה יתערער, כן, הדבר הזה לא נכון יותר מבחינתנו, כי המציאות הראתה אחרת. מה במקום זה? מה אחרת? מה הולך להיות? אין לנו תשובה לזה. וזה מאוד מלחיץ. וזה סיטואציה שבה המוח מאוד מאוד לא אוהב בסיטואציה הזאת, שהוא לא יודע מה יהיה, ושאין לו גם שום כלים לנחש מה יהיה. בסדר, האי ודאות אותי מאוד 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 קשה לנו. וכשהיא באה עם איום קיומי, אז בטח.
אתה אומר בעצם, עד פה, אם אני מבין ממך נכון, לנוכח המציאות הקיצונית, התחושות האלה שאנחנו חווים כרגע, הן אלה רק טבעיות לתוך
סופר
המציאות.
סופר אנושיות, סופר לגיטימיות. כן, אני בכלל לא מדבר על אדם ש... כן, אני עדיין לא מדבר על אדם שנפגע בעצמו, כן, זה היה עד לזוועות, או איבד מישהו יקר, או נחטף לו מישהו יקר, זה בטח, כאילו, אבל אפילו אנשים שרק נמצאים במדינה, ולא, והזוועות לא הגיעו אליהם למקור ראשון, או מעגל שני אפילו, גם הם, אנחנו, כן, זה לא הם, זה אנחנו חווים עכשיו חרדה ולחץ, מעצם זה שאנחנו נמצאים אל מול עתיד, לוט בערפל. זה מספיק לנו. אז מה, אז לשאלתך עכשיו לגבי מיינדפולנס, כן? אחרי שהבנו, כן, שחרדה מגיעה משם, מה זה לחץ? לחץ זה תגובה פיזיולוגית, עם השפעות כמובן מנטליות, גם היא נטועה עמוק עמוק באבולוציה האנושית, והמטרה של מנגנון הלחץ הוא להתמודד עם איום. כן, אם החרדה מכינה אותי לאיום, המנגנון של הלחץ אמור לעזור לי להתמודד עם האיום. ככל שהאיום יותר גבוה, יש מדרגות של מנגנוני לחץ, שמולם אני, שמתאימות לכל דרגת איום. אם האיום הוא, אני יכול לו, אז אני אלחם בו. אם האיום חזק ממני, ויש לי אלן לברוח, אני אברח, זה ה-fight or flight המפורסם. אבל אם האיום הזה חזק ממני, ואין לי אלן לברוח, דרגת ה, כן, המנגנון לחץ הבא שיופעל זה פריז, כן? הקפיאה הזאת, כי רוב הטורפים בטבע, ואני מזכיר שהמנגנונים האלה מגיעים בסוף מכשהיינו בסוואנה, כן? רוב הטורפים בטבע לא יראו, או יהיה להם יותר קשה לראות חיה שלא זזה, הם רגילים לראות תנועה. אז כפייה יכולה אולי להציל את החיים שלי. ואם אני כבר זוהיתי לצורך העניין, ואני כבר אולי בין השיניים של הנמר, אז אני כבר, אז המנגנון הבא שיופעל זה אילפון. כי אולי החיה לא תאכל אותי, כי היא חושבת שאני מת, הרבה טורפים לא אוכלים נבלות, ואם כבר אני הולכים לאכול אותי, עדיף שאני לא יהיה שם כדי להרגיש את זה, כי זה באמת כנראה מאוד כואב. אז אני אומר את זה כדי שנכיר שמנגנון לחץ זה לא רק fight or flight שאנחנו מכירים. מנגנון לחץ זה יכול להיות כפייה, גם יכול להיות, אנחנו מכירים את זה, נגיד מחלילה אונס ודברים כאלה, שכן, למה לא נלחמת, למה לא אמרת לו, כל מיני דברים כאלה שאנחנו שומעים בבתי משפט, זה פשוט לא להבין את הפסיכולוגיה האנושית. המנגנונים האלה הם אוטומטיים לגמרי, כן? זה אני לא יכול לבחור מה קורה. אנחנו יודעים אבל לעומת זה, שחוויות קיצוניות דרמטיות כאלה, יכולות להפוך להיות תסמונת פוסט-טראומטית, כזאת שתלווה אותי אחרי זה כל החיים, בעיקר עם שני מנגנונים האחרונים פועלים, זאת אומרת, בעיקר אם קרה משהו מאוד מאוד מאיים, ולא יכולתי להגיב בגלל שהתפתח מנגנון לחץ מהסוג של כפייה או אילפון, אז כמו האנרגיה הטראומטית לא תישאר בגוף, בסדר? ולא, ואי אפשר לפרוק אותה לצורך העניין. בעוד שמי שנמצא באיזושהי עשייה, מה שבמחקרים מראים, שמי שנמצא באיזושהי עשייה, יפתח פחות תסמינים פוסט-טראומטיים. כן? כי יש איזה agency, יש איזה סוכנות שאפשרה לי לעשות משהו עם המצב שלי, ולא הייתי לצורך העניין חסר אונים.
אז אני מתנגד שני דברים. אחד, אתה דיברת על הדוגמאות מהטבע, ואנחנו יודעים גם שחיות בטבע, אם טורף רודף אחריהם, הן רצות, הסטרס נכנס לפעולה, הן נמלטות, וכמה דקות אחר כך, אולי חצי שעה, הן כבר חוזרות למדדים הנורמליים. בעוד שאנחנו בני אדם, דרך הטלוויזיה, דרך המחשבות שלנו, יכולים להישאר תקופה ארוכה במצב של הסטרס, ושם בעצם אנחנו יכולים לייצר הרבה יותר גם נזק לעצמנו, כי לסטרס יש גם את המחירים על הגוף שלו, ותוסיף לזה את כל מה שאמרת מקודם. אז שני החידודים האלה בעצם.
בדיוק, זה, צריך להבין שההבדל בינינו לבין זברה שעכשיו חמקה מאיזה לביאה, ואחרי רבע שעה, חצי שעה, רואים אותה, אני ראיתי את זה, אני גם מדריך טיולים, לא אמרתי את זה בביוגרפיה, אני מדריך טיולים גם בטנזניה, שסתם כזה יש לי עוד כובע, שפעם לפני שהיו ילדים קטנים הייתי עושה את זה, וראיתי בעיניים שלי זברה שבורחת מלביאה, קופצת מין קפיצות כאלה, ממש מזיזה את הגוף שלה כדי לפרוק את את הלחץ מהגוף, וחוזרת לאכול עשב עם הלהקה שלה, עם העדר שלה, כאילו כלום לא היה. נחשוב עלינו, כאילו נשב באיזה בית קפה ונאכל סנדוויץ', ופתאום יגיע לו עלינו מחבל ויתחיל לירות, והצלחנו לברוח, אנחנו לא נחזור אחרי רבע שעה לאכול את הסנדוויץ' הזה. כי מה ההבדל בינינו לבין הזברה, וזה חשוב, וזה גם הוביל אותי לעניין של מיינדפולנס ששאלת מקודם, זה שאנחנו מספרים סיפור. זה שוב, זה לא אנחנו, זה המוח שלנו בנוי באופן הזה, כן? כן, לחיה האנושית, נקרא לרגע, יש למוח שהוא מפותח בעשרות מונים, הרבה יותר מאשר כל חיה אחרת. הגודל של המוח זה היונק היחיד שנולד עם גולגולת מפורקת, כי אין מספיק מקום למוח, בסדר? המוח מתפתח מחוץ לרחם, כי אם המוח היה מתפתח בתוך הרחם, הוא לא יכול פשוט לצאת פיזית מהפתח. אז המוח הוא כל כך גדול יחסית לגוף, ובעיקר החלק, כן, הקורטקס, החלק של המעטפת שאחראי על החשיבה הגבוהה, מאוד מאוד מפותח הרבה יותר מכל חיה אחרת. וזה בשביל מה? שנוכל לשתף פעולה בעיקר, לדמיין דברים ביחד, ולשתף איתם פעולה. כן, לדמיין דברים כמו מדינה, כמו כסף, כמו תאגידים, כמו מערכת משפט, זה הכל הרי בראש שלנו, נכון? זה דברים שלא קיימים במציאות. אז יש לזה יתרונות אדירים של תקשורת, של דמיון, של תרבות, של דת, של מדע, של דברים מפהפיים, אבל החרב פיפיות פה, המשמעותית, היא שאנחנו לא חיים עם הרגע הזה, לא חיים עם מה שקורה כרגע. אנחנו רגילים לתפוס את העולם לא דרך החוויה, אלא דרך מה אני חושב על החוויה. בסדר? זה כמו שאם מי מהצופים, או סליחה, מהמאזינים שלנו, מאזינות שלנו, נולד כמו כמובן בשנות ה-80, בטח זוכרים את ה-DVD עם האקסטרות, שהיינו, היה שם כזה גרטת הבמאי, נכון? שרואים את הסרט, כן. ואז הבמאי והתסריטאי, ואולי זה שחקן ראשי, ככה מדברים על הסצנה.
כן, גרסת הארבע שעות של.
כן, בדיוק. אנחנו חיים את גרסת הבמאי של המציאות שלנו. אנחנו חיים, אנחנו יותר שמים לב, הקשב הולך באופן אוטומטי הרבה יותר למה אני חושב על מה שקורה, מאשר למה שקורה. וזה יכול להיות מאוד מסוכן לנו ברמה באמת של התמודדות עם לחץ ועם טראומה, כי ברגע שקורה משהו, והתודעה והגוף מגיב, כן, הסדר הוא שקורה משהו, אירוע חיצוני, הגוף מגיב בנעים ולא נעים בהתאם לאירוע, הדבר הבא שקורה זה שתגובה אוטומטית תודעתית, הרבה פעמים רגישית לחוויה הגופנית, ואז נסגר איזשהו מעגל, מכיוון שאותה התגובה, כן, תייצר אירוע פנימי, ואז בעצם המוח המשיך להגיב לעצמו, כן, המוח מדמיין איזושהי מציאות, יוצר איזושהי מציאות, ומאותו גם מתחיל להגיב למציאות שהוא יצר, באיזשהו לופ כזה אינסופי שיכול גם להימשך שנים, ואני אמשיך להגיב למה שכבר קרה ונגמר.
בעצם יש רגע אחד שבו אנחנו שמים איזשהו פילטר, איזשהם משקפיים לצורך העניין, כי אם אתה אומר שהתגובה מתחילה להיות כל הפרשנות שלנו, אז אנחנו הופכים להיות התגובה, בעצם אנחנו תופסים את עצמנו כאל אותה מחשבה או אותו רגש, וזה יכול להיות בעצם גם כרוני, לפי מה שאתה מתאר.
לגמרי, זה בעצם אנחנו בעצם כשאני נגיד כועס, או מפחד, או בלחץ, חרדה, אז אני אומר, אני בחרדה, אני בלחץ, אני כועס. זה אומר שכל האני מכוסה באותו כעס. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, ותכף אולי נגדיר מה זה אומר בכלל מיינדפולנס, כי עוד לא, ככה רק דיברנו מסביב, ועוד לא נגענו בנקודה עצמה של בכלל מה זה מיינדפולנס, אנחנו עוברים למצב של מי אני כועס ליש בי כעס. מעני לחוץ ליש בי לחץ, וזה נשמע סמנטיקה, אבל בעצם זה רווח שהוא עולם ומלואו. כי ברגע שאני אומר יש בי לחץ, ולא אני לחוץ, או אני בלחץ, אז זה אומר שיש גם חלק בתודעה שמתבונן בלחץ, מתבונן בכעס, מתבונן בחרדה. והחלק המתבונן הזה הוא החלק המיינדפולנסי שלנו. ומה שיפה להגיד לגביו, אם הוא מיומן מספיק, אז הוא יכול להתבונן במתח או בחרדה או מה שזה לא יהיה שם, בלי לקחת חלק. מילים אחרות, לזהות ולא להזדהות. כן?
אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני יודע שזאת שאלה שלתת אליה תשובה חד משמעית, זה משהו שאתה לא תעשה, כי כאילו אין פה תשובה חד משמעית, אבל מהתפיסה שלך, מהניסיון שלך, להתחיל בימים כאלה ליישם טכניקות שגם נדבר עליהן קצת, אני מניח שאולי גם יהיו לינקים לכל מיני דברים שנוכל לתת למאזינים בנושא הזה, אפילו התרגול הבסיסי בתקופה כזאת יכול לצמצם לדעתך את הסיכוי לקושי בהווה או אפילו לפיתוח של פוסט טראומה בעתיד. אני לא מדבר, כמו שאתה אמרת, על אנשים שחוו משהו מאוד קשה, אני מדבר על האנשים בבית שפשוט חווים רמות גבוהות של לחץ וסרבון.
אז אם אנחנו רוצים שנייה פרקטית על התרגול לדבר, אז נגיד ככה, קודם כל, נגיד שנייה מה זה מיינדפולנס, איך מתרגלים את זה, ואז מה כדאי לעשות. בסדר, כאילו, אני שנייה אעשה פה איזה מהלך.
סבבה, אני רק, עוד לפני כן אפילו, רציתי לשאול, אם, יודע מה, לא היית פה, אם לא היית חושב שהתרגול הזה יכול לצמצם את הסבירות לפיתוח של טראומה בעתיד, אז אני מניח שעצם העובדה שאתה פה.
זה לא רק לדעתי, יש אלפי מחקרים, כן, שהתרגול הזה יכול מאוד לעזור, אבל, בסדר? יש פה אבל, ולכן אני רוצה להיות מאוד מאוד זהיר בדברים שלי. אז בגלל אני רוצה שנייה שנגדיר רגע מהו התרגול, ואז איך מתרגלים את זה, ואז למי זה יכול להתאים ולמי זה לא צריך להתאים, ואיפה זה יכול גם להזיק אפילו, בסדר? זה גם מאוד מאוד חשוב, כי בואו נהיה מאוד מאוד זהירים פה, בטח בתוך מה שאנחנו נמצאים. אז קודם כל, בשמונה מילים, התרגול הזה, ההגדרה האקדמית שלו, כן, אנחנו מדברים פה על משהו שנחקר מבחינה באוניברסיטאות. ההגדרה האקדמית שלו זה לשים לב לרגע הזה, באופן מכוון ובלתי שיפוטי. במילים אחרות, להביא את הקשב לכאן ועכשיו, אבל זה לא מספיק הרבה פעמים שאני חושב שמיינדפולנס זה רק להיות בכאן ועכשיו. אם אני בכאן ועכשיו חווה את מה שאני חווה ולגמרי תגובתי אליו ומתדלק אותו ונותן את זה להציף אותי ולנהל אותי, אז זה לא יהיה מיינדפולנס. מיינדפולנס זה שתי איכויות. גם לשים לב לרגע הזה, בכאן ועכשיו, אגב בסוגריים, כבר דבר לא פשוט, כי אמרנו שנכון המוח באיזה זמנים הוא אוהב להיות, בעבר ובעתיד, כן, ללמוד מהעבר, להתכונן לעתיד, ולכן בהווה זה כבר איזשהו, זה בפני עצמו ברמה קוגניטיבית של הקשב, כבר אתגר גדול. אבל זה לא אתגר מרכזי, אנחנו לא עושים פה תרגילי ריכוז. אנחנו משתמשים בנוכחות בהווה, כדי להיות מודע למה שקורה לי באותו רגע, והגלגל השני בעגלה של המיינדפולנס, אם הגלגל הראשון הוא מודעות לרגע הזה, הגלגל השני יהיה גישה, מכילה, מקבלת, בלתי שיפוטית, כזאת שלא מגיבה, לא אוטומטית. כי אז ורק אז אני אוכל לדעת מה קורה, כמו שאמרתי מקודם, לזהות ולא להזדהות, כן? ומתוך זה לצאת לפעולה שהיא מיטיבה, או לבחור מצב תודעתי שיוכל להיטיב איתי באותו רגע, ולא לגרום לי לעשות דברים או להיות במקומות שהם לא מיטיבים. בסוף, שנייה עוד משפט אחד, המטרה של התרגול הזה היא, התכלית של התרגול הזה היא להשתחרר, להשתחרר מדפוסים שמייצרים אי נחת, שמייצרים סבל לי ולאחרים, בסדר? אני רוצה להתבלבל בזה, כי הרבה פעמים אנשים רוצים להגיע למיינדפולנס כדי להקל על חרדה, כדי להקל על כאבים גופניים, כדי לצאת מכל מצבים מנטליים לא מיטיבים, אחלה, זה עושה את זה, המחקר מראה שזה עושה את זה, אבל כדי שזה יעשה את זה, אני צריך לזכור שהמטרה של התרגול הזה היא להשתחרר, כי אם אני ארצה נגיד רק להתרכז, יש תרגילים אחרים יותר טובים, בסדר? אז ברמה, זה תרגול שיש לו אלמנטים מנטליים של להתמודד עם בעיות, אבל גם יש לו בהחלט אלמנטים מהותיים, שאם שוכחים אותם, אז גם האינסטרומנטלי לא עובד. בסדר?
הבנתי, אז קודם כל יש פה כמה חידודים. אני רוצה, אתה יכול לתת את הדוגמה שנתת, גם על המודעות והנוכחות ברגע הזה, וגם על החוסר שיפוטיות, אבל לקחת, איך זה נראה, אם אני לא במיינדפולנס, וחווה רגש לצורך העניין של חרדה, או פעס. אז איך זה נראה בלי מיינדפולנס, ואיך זה נראה אם, כי בסוף הרגש עדיין שם.
לגמרי. אז בוא ניקח שנייה חרדה, כי נדמה לי שזה הדבר שרוב האנשים פה כרגע מרגישים, בסדר? כשחרדה בדרך כלל תגיע מאיזשהו מקור, בסדר? המקור הזה יכול להיות מקור חיצוני, אזעקה, בום, נפילה של בום, יריות, מה שזה לא יהיה שאנשים זה. או מקור פנימי, בסדר? מספיק שנזכרתי ב, משהו שפעם הפחיד אותי, או אני עלה במחשבותיי משהו שקשור לזה, המוח הגיב לזה כאילו זה קורה פה בחדר. מבחינת המוח, זה לא משנה אם יש אריה בחדר כרגע, או שאני חושב על זה שיש אריה בחדר, זה אותו דבר בדיוק. מרגע שזה קורה, בסדר? מרגע שנצרה חוויה של חרדה, הגוף מגיב, בסדר? איך אני יודע שאני בחרדה? אני אשאל אותך עכשיו, אתה כועס, איך אתה יודע שאתה בכעס? התשובה לזה תהיה, כי אני מרגיש בגוף, חום באוזניים, כיווץ בידיים, דפיקות לב, יובש בפה, כל אחד עם העניינים שלו, רובנו אגב לא יודעים. רובנו, איך אתה יודע שאתה כועס, איך אתה יודע שאתה בחרדה? כאילו, לא יודע, אני פשוט יודע.
אני יודע רק שאני כבר, לדעתי בקצה, כשאני כבר מדבר, ופתאום אני שומע כבר את הטון שלי, אבל זה כנראה אחרי כמה גלגולים פנימיים.
בדיוק, יפה, בדיוק, זה העניין, כן? כי מה שהיה בהתחלה של התהליך הזה, כן? הוא הגוף הגיב. הגוף מגיב לכל דבר, לכל עניין מנטלי, לכל חוויה מנטלית, יש כמו ראי גופני, כן? מרקר סומטי כזה, כן? איזושהי תגובה גופנית. אני אספר על אמא שלי, שאני תמיד מספר על זה שהיא בגיל 74 למדה מיינדפולנס, ופתאום אמרה, תקשיב, אני שמתי כשאני כועסת, האוזניים שלי מתחממות. בשביל מה זה טוב? למה אישה 74 שנה חיה את החיים בלי לדעת שכשהיא כועסת, האוזניים מתחממות, ואיך שעוזר לה עכשיו? כי לשים לב לכעס או לשים לב לחרדה, זה משהו מאוד קשה. רגשות בכלל וגם מחשבות, זה דברים מאוד אבסטרקטיים, מאוד חמקמקים. לעומת תשומת לב לגוף, חוויה חושית, גופנית, היא מאוד קונקרטית, וקל הרבה יותר לשים אליה לב. אם מבינים את הקשר בין חוויה קונקרטית ספציפית למצב מנטלי, אז הוא יכול לסמן לי, הנה, מגיע כעס, הנה מגיעה חרדה. עכשיו תשאל אנשים שיש להם...
ווייז פנימי בעצם, שאלף מטר הוא כמו ווייז פנימי. כמו כן. אלף מטר לפני הפנייה, כבר אתה יודע, עוד אלף מטר אתה כבר צריך לפנות.
ממש עד, ווייז פנימי. אתה יודע מה, אני מאמץ את זה.
יאללה, עשיתי טוב.
בדיוק, ווייז פנימי. כי מה שקורה זה, כן, הגוף מגיב, אני לא שם בגוף, אני לא שם לב לגוף כדי לראות את זה, ואז כמו שהסברנו מקודם, יש איזה מעגל כזה שקורה של תגובה, תגובה גירוי פנימיים, שהתודעה עושה לעצמה, שהמוח מייצר לעצמו. מתי אני כבר אשים לב לזה? בדיוק מה שאמרת, כשזה יהיה חריף מדי, שזה יהיה קיצוני, שזה יהיה חירום, שזה יפיל אותי ויציף אותי. אז אם אני יודע לשים לב לגוף, אני בעצם יכול לשים לב לתהליך כשהוא עוד קטן, ותשאל אנשים שיש להם התקפי חרדה. ממה הם בעצם פוחדים? מההתקף עצמו. מגיע ההתקף חרדה, אני מתחיל דפיקות לב, מתחיל היובש בפה, מתחיל לזה, ואם אין שם איזה איום קונקרטי, והבן אדם מבין שאין עכשיו, כן, אני לא מדבר על התקף חרדה כשיש אזעקה. כי אז החרדה במקומה, המנגנון הלחץ פועלים, לזה אני אקרא סבל הכרחי, בסדר? או סוג אי נחת שהוא טבעי, והוא חלק מהמנגנון האנושי, הבסיסי, אפילו לא אנושי, כן, החייתי הבסיסי, שלהתמועד עם איום קונקרטי שקורה עכשיו. אני מדבר על הסוג אי נחת הזה, שכשעכשיו אתה ואני יושבים באולפן, ואני מאוד מקווה שמי שמקשיב לנו עכשיו יושב באיזה מקום בטוח, כרגע ממש ברגע הזה, לא יודע מה יהיה בשנייה הבא, אבל ברגע הזה הכל בסדר, ואז מגיע הסבל המיותר, הסבל המשני הזה, כי אני רק נזכר למשהו שקרה ואני חווה את זה כאילו זה קורה. אז אם אני חוזר לגוף, הגוף בניגוד לתודעה, שנמצאת בעבר ובעתיד כמו שאמרתי, תמיד יהיה בהווה. אם עכשיו חם לי באוזניים, או דופק לי בלב, או יש לי איזה יובש בפה, זה קורה עכשיו. ואם אני לומד לשים לזה לב בצורה מיומנת, אני בעצם לא מזין את התקף החרדה, אם ניקח דוגמה חרדה, בסדר? כי מה קורה? מגיעה חרדה, היא מייצאת חוויה מאוד לא נעימה הזאת בגוף, אני אומר, אוי אוי אוי, מגיעה חרדה, אני שופט את עצמי שאני שוב פעם בהתקף חרדה, אני כועס על זה שלא שמתי לב, ועכשיו במקום שתהיה לי רק חרדה, יש לי גם חרדה, גם שיפוטיות וגם כעס. אז התודעה מוצפת, אנחנו קוראים לזה מיינדפולנס. הגיעו אורח אחד, ובמקום לארח אותו, לתת לו לשבת בבית, ולהישאר בעל הבית, אני במקום זה, אני מתחיל ללחם איתו, ואז הוא מביא עוד אורחים. כן, המאבק איתו בעצם מביא עוד ועוד אורחים. במקום להיות רק עם החוויה הגופנית של הרגש הזה, אני מתחיל להגיב אליו, לייצר עוד רגשות ועוד רגשות, ובסוף הבית מתמלא באורחים, ולי אין מקום, ואני כבר לא בעל הבית של האירוע.
שזה בעצם הפליק של השיפוטיות לפי מה שקורה, הוא זה שבעצם ייצר עוד סבל לא מיותר על אירוע שגם ככה לא היינו צריכים אותו. אז זה בעצם שני החלקים.
יכול להיות שכן היינו צריכים אותו, יכול להיות ששוב, יכול להיות שהיה אזעקה ונכנס להתקף חרדה, טבעי, ברור וזה. השאלה היא מה קרה, נגמרה אזעקה, עברו 10 דקות, אני חוזר הביתה, יוצא מהממד, מה מאפשר לי עכשיו לחזור לתפקוד? מה מאפשר לי עכשיו להיות, כן, או אפילו בתוך הממד, צורך העניין, כן? מה מאפשר לי עכשיו? אז אני אטען שאם התודעה מיומנת, אז חזרה לגוף יכולה מאוד לעשות את זה, כי חזרה לגוף זה חזרה להווה. ואם בהווה כרגע אין איזה איום קונקרטי על החיים שלי, כן? וגם אני יושב בממד, יכול להיות שיפגעתי, אבל גם יכול להיות שלא. אפילו רוב הסיכוי שלו. אז הפחד במקומו, אבל החרדה הזאת שלא מאפשרת לי תפקוד, אם אני אשים לב לגוף ואני אראה אותה רק מתחילה להתחולל, ואני אני מצד אחד, כן, יהיה במגע איתה, לא אתעלם ממנה, כי אז היא בתוך התת מודע תעשה את, את המהלך הזה של הגדילה וההזנה, כן? ומצד שני, אני לא אאבק איתה ואנסה להזדהות איתה או להיאבק איתה, אלא פשוט יהיה איתה במגע, סקרן, מקבל, מכיל, לא שיפוטי, אז אני אכיל אותה. ואז אני אשתחרר ממנה בהרבה מובנים. בסדר? זה בדרך האמצע בין דיכוי לביטוי. בקיצור, זה הסיפור, אתה מבין? במקום כאילו לפתור את הבעיה, כן? כי חרדה זה לא בעיה, וכעס זה לא בעיה. במקום לפתור את זה, שזה שוב פעם להיאבק בזה, אני בעצם נמצא עם זה ולא מזדהה. זה כמו לקחת מלח ולשים אותו בכוס מים, והמים מאוד מלוכים, ואותה כפית מלח בלי גרגר אחד פחות לשים בבריכה גדולה. מבין? אני במקום לכווץ את הבעיה במרכאות, שזה החרדה או האיום, שאין לי דרך לעשות את זה, אני מגדיל את המקום שבתוכו זה נמצא, ואז יש לה פחות אפקט. אפשר להגיד מדלל בעיות.
אז מה שאתה אומר, קודם כל, אני חושב שיש הבדל גדול בין אנשים שכמו שאמרת, תודעה שהיא יותר מיומנת, שאני מניח שהמאזינים מהסוג הזה מאוד מבינים למה אתה מתכוון, הם כנראה כבר תרגלו וכנראה כבר יודעים, ואולי זה תזכור טובה עבורם. יש גם כאלה שאולי פחות מיומנים, ובפעם הקודמת ששוחחנו, נתת לי מסגרת של ארבעה שלבים. התחלנו לדבר על מסגרת של ארבעה שלבים שיכולה לעזור לדעתי גם, זאת התפיסה שלי, אבל גם לתודעה שהיא לא מיומנת במיינדפולנס, אבל היה שם משהו מאוד פרקטי דרך החשיבה, כן. הרגש, הגוף, שאני חושב שיכול לעזור להרבה אנשים.
יפה. אז עכשיו, באמת בוא נדבר רגע, זה תרגול מיינדפולנס, אפשר לתרגל אותו בצורה פורמלית כמדיטציה, אפשר בצורה בלתי פורמלית תוך כדי היום-יום, ומי שעושה את זה ברגיל, בשגרה, אז כשהוא מגיע, כן, ופוגש אתגר כזה, תודעה כבר מיומנת. עכשיו אני רוצה לדבר על מי שהתודעה שלהם, לא תרגלו מיינדפולנס. ופה יש כל מיני דברים להגיד. יש כאלה שמתחילים לתרגל מיינדפולנס בזמן משבר, וזה מאוד מאוד עוזר להם. ומשהו במבנה האישיות שלהם מאפשר לתרגול מאוד לעזור להם מהשנייה הראשונה. אחלה. אם זה המצב שלכם, בורחתם, תרגלו מיינדפולנס, קחו קורס, שכנסו כן, לאתר שבטח תשלח, ויש שם לינקים, ותתרגלו דרך אפליקציות ודרך ההקלטות, וגם אני ממליץ למבוש מורה וכולי, מצוין. אבל יש הרבה מאיתנו שבשבילם לתרגל תרגול פורמלי של מדיטציה בזמן משבר זה פשוט לא יועיל. מכיוון שאנחנו מפנים תשומת לב פנימה, מה שאנחנו פוגשים בפנים זה פשוט סערת נפש כל כך גדולה, שאין לי אפילו את ההתחלה של המיינדפולנס כדי להתבונן בה. בסדר? הפרדוקס הקטן זה שאנחנו צריכים מידה מסוימת של מיינדפולנס בשביל לטפח עוד ועוד מיינדפולנס. כן, אם התודעה לגמרי סוערת ואין שם שום אפשרות להתבונן ולהתחיל בכלל ללמוד את הדבר הזה, או ללמוד כל דבר אחר, בטח להתבוננות פנימית, אז כדאי, לעשות משהו אחר. ומה עם הדבר הזה? אז פה באמת כדאי לעשות, להשתמש בגישה של מיינדפולנס, בעקרונות שדיברתי עליהם, אבל כדי לעשות דברים שהם יותר פרקטיים, יותר פשוטים, כן? למשל, לשים לב לחוויה שלי דרך ארבע קטגוריות, כן? לשים לב כשאני חווה, נגיד, את כיף חרדה, לצורך העניין, דוגמה שתקחת מקודם, איזה מחשבות רצות בראש? איזה רגשות זה מביא? נגיד, במקשה התקף חרדה, זה ברור שזה הרבה פחד, כן? איזה תחושות בגוף, וזה אולי התוספת הגדולה ביותר שמיינדפולנס מאפשר, כי זה אנחנו הכי פחות רגילים לשים לב. מחשבות אנחנו רגילים באופן אוטומטי, רגשות גם אמרו לנו שלשים להיות רגשות זה בסדר, אבל תחושות בגוף, אף אחד אף פעם לא אמר לנו לעשות את זה. וכמובן פעולות, כן? מה החרדה הזאת רוצה שאני, מה היא מבקש ממני לעשות, כן? לבכות, לברוח, להתחבק, כן? מה הפעולות? וברגע שאני מתחיל לשים לב לחוויה הזו דרך ארבע קטגוריות, מה שזה עושה באופן אוטומטי, זה מפעיל את החלק המתבונן. אם אני צריך לברר איזה מחשבות, רגשות, תחושות ודחפים יש שם, אני חייב לצאת רגע מתוך החוויה ומתוך המערבולת הטראומטית והקשה, להסתכל עליי בחוץ ולהתחיל לבחון אותה בצורה סקרנית. זה כבר שם אותי בפוזיציה מאוד מאוד טובה. אני אגיד, יש כאלה שאפילו את זה קשה מאוד לעשות. ואז מה שצריך לעשות, וזה אתם בטח קראתם בכל קבוצות הוואטסאפ של עזרה ראשונה לטראומה, זה בכלל לצאת מהגוף, לצאת מעצמי, ולהתחיל להסתכל בסביבה ולראות, אוקיי, בוא נספור כמה דברים מרובעים יש בחדר. כן? כשאני מדבר עם מישהו שעכשיו נמצא בתוך הסערה, בתוך הטראומה, ההנחיות הן קודם כל באמת לתת לו להרגיש בטוח שאני איתו, כן? אחרי זה, להגיד לו, להתחיל לשאול אותו שאלות על מה שהיה ומי שהוא, אבל שאלות של ראש, לא של רגש, כן? הוא ירצה לדבר על הדבר הנורא שקרה, והוא יימשך כמו מגנט אל תוך הטראומה, אל תוך המצוקה, כי זה מה שחי אצלו עכשיו. ואני, המטרה שלי, כמטפל שפוגש מישהו שנמצא עכשיו בסערה, זה להעביר אותו לחלקים הקדמיים של המוח, חלקים של החשיבה, הרציונליים, כי הם החלקים שבמוצאותם אחרי זה הוא יוכל להתבונן על הרגש ולזהות אותו במקום להזדהות איתו. אז אני אגיד לו כמה אנשים הייתם, ומה היה לפני, מה היה אחרי, מה קורה עכשיו בחדר, בסדר? וברגע שהוא טיפה חוזר לחשוב על הדברים, אפשר גם לעשות דברים, זוכר מה שאמרתי מקודם, לצאת מהפריז, כן? ולהתחיל להיות באיזושהי עשייה. אז זה כאילו ההנחיה הבאה, כן? בוא ננעל נעליים, בוא נעזור למישהו אחר שצריך עזרה. זה הכל כדי להוציא אותנו מההזדהות ומהשאבות לתוך החלק המאוד מאוד קשה הזה. בהמשך, אפשר יהיה לגעת בזה בעדינות, מתוך מקום בטוח, בטראומה, ולקח מן הביסים יותר, יותר ויותר קטנים. ואז אחרי זה, אולי באמת תרגל מדיטציה, ובאמת ללמוד את זה יותר, ולהבין ככה בפנימיות, ולתרגל מיינדפולנס בצורה פורמלית.
עכשיו, לגבי ארבע קטגוריות שציינת, זה תרגיל שאפשר לעשות אותו גם כתרגיל כתיבה?
לגמרי, כתיבה, ציור, כן? כל דבר שיאפשר לי התבוננות, כן? על המצב שלי, שהיא לא מזדהה, כן? שהיא לא נשאבת. כל דבר שיש לו איזשהו מבנה, כן?
אוקיי. אז בעצם התרגיל הוא, אם אני רגע מסכם אותו בעצם, כדי להסתכל על על רגע העובד, דרך ארבע קטגוריות של מחשבה, ואני אשמח, אתה יודע, אם אתה תיתן אותם רגע באיזה ארבע בולטים, כדי שאתם נשמור על המקור.
מחשבות, תחושות, רגשות ודחפים.
100%. אז יש לנו פה כבר תרגיל אחד שניתן לעשות אותו גם אולי כמדיטציית מיינדפולנס, ולחשוב על הדברים, אבל אפשר גם לכתוב את זה, אפשר גם לצייר את זה כמו שכמוס אומר.
ועוד איזה משהו קטן שאני יכול להוסיף לזה, הסיפור של הנשימה הוא מאוד דרמטי פה. מה קורה? אם אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו לחץ ממשהו שבעצם כבר היה ונגמר, ועכשיו הגוף עדיין חווה, בגלל המעגל שתיארתי מקודם, יש את המעגליות הזאת, הגוף עדיין חווה את מה שהיה, למרות שהוא כבר לא נמצא שם, אפשר כמו להרגיע את המוח בכיוון ההפוך, כן? אם מקודם עשינו איזו פעולה מנטלית כדי להרגיע את הגוף, אפשר להרגיע את הגוף כדי להרגיע את המוח, כן? אם אני אקח נשימות ארוכות, כן? מלוא הריאות והוציא את זה לאט לאט, אני בעצם משדר למוח שכרגע הדברים רגועים. כי הנשימה של הלחץ היא נשימה מאוד מהירה ושטחית. נשימה עמוקה ואיטית משדרת למוח שהכל עכשיו בסדר. אני קצת מבלבל את המוח, קצת עובד עליו, קצת באופן, נקרא לזה, מכוון או מלאכותי, מייצר הרגעה של מערכת העצבים האוטונומית. כן? אני מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, מה שנקרא, לא משנה עכשיו השמות.
יש איזה
טכניקת... אני עושה נשימות שכאלה.
יש טכניקת נשימה שאתה יכול להמליץ עליהם שהיא פשוטה וניתן ליישם אותה? אני שמעתי פעם על, אני חושב, 4 על 4 או...
כן. משהו. אז זה לא המומחיות שלי, אבל כן, גם צריך פשוט... מה שאני מכיר זה פשוט באמת לקחת נשימה עמוקה, ואז עוד טיפה, ולהוציא אותה לאט לאט. 2-3 נשימות כאלה, כן, כבר יכולות מאוד מאוד לעזור, אבל שוב, זה הכל, אנחנו מדברים במישהו שנמצא כרגע בהתקף. Okay? אם המצב הוא שיש חרדה ויש קושי ויש עצב ויש כעס, אז אפשר להתחיל ללמוד את זה בצורה שדיברנו עליה מקודם. ואם יש טיפה יותר נוכחות, ממש לעשות תרגול פורמלי של מדיטציה, ואז המוח בעצם מתאמן, כן? המוח, אם אני כמה פעמים בשבוע או כל יום אפילו מתרגל, להיות עם הדברים כפי שהם, ולא להגיב אליהם, בגלל שהמוח פלסטי, כשיהיה עכשיו איזה משהו שאני אצטרך להגיב אליו, אז המוח יהיה פחות תגובתי, אוטומטי, אלא אני יהיה לי יותר בחירה שם, אני אוכל יותר, מתוך נוכחות לבחור איך אני מגיב.
אני רוצה לשתף שלי מאוד קשה עם הנוכחות ברגע הזה בימים האלה, אבל אני דווקא בדברים שהם כאילו הפחות פחות, אני
מה
מניח שיש גם
קשה?
מיינדפולנס בתוך זה. אפילו הרצון להתיישב, המחשבה שאני הולך להתיישב עכשיו לעשר דקות, לתרגל, אם בימי שגרה זה מאוד טבעי לי, ויש לי גם את השגרת בוקר, ואז אני יודע שבשלב הבא אני מוריד את הכרית, מתיישב על השטיח. המחשבה בכלל על להביא את עצמי לישיבה מרגישה לי מוזרה. אני אפילו
כן.
לא, אני מרגיש כאילו לא, שאני לא רוצה להזמין את עצמי אפילו לתוך החוויה הזאת.
כימה.
שזה לא...
סליחה שאני כאילו רגע אחד...
שאלה טובה, זאת שאלה טובה. אולי כי רמת האדרנלין שקיימת בשוטף כזה, זה פתאום מרגיש לי קצת פרדוקסלי. אני חושב היום אולי ספציפית, אני מרגיש שאולי זה יום שהיה יותר הגיוני, בימים שלפני כן, זה כאילו הרגיש לי מוזר, אולי תלוש, איך בימים, כאילו עכשיו אני אתיישב, אני אכנס למין זה, אני לא יודע להצביע האמת, קשה לי,
יופי.
נתתי איזה מיקס של דברים שיכולים להיות הסיבה.
אני ממש שמח שהעלית את הנקודה הזאת וששיתפת. כי זה מביא אותי לנקודה הבאה שהיא סופר קריטית בהקשר הזה. כשאנחנו בלחץ, כן, ודגמת את זה עכשיו מאוד מאוד יפה, הדבר הראשון שאנחנו מוותרים עליו, זה הדברים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם הלחץ. זה באמת, זה פשוט אוטומטי לגמרי, כן? וזה למה, מה המנגנון שפועל פה? זה בדיוק המנגנון שדיברת עליו מקודם, זה שהתודעה שהמוח... גם מגיב למציאות וגם מייצר מציאות, ואז הוא נכנס ללופ של שהוא מגיב למציאות שאותה הוא ייצר, כן? כשאנחנו למשל רואים חדשות בצורה אובססיבית, או עסוקים באיזושהי עשייה בצורה אובססיבית, כן? אנחנו עושים את זה מתוך איזשהו רצון לקבל שליטה. נכון? מה אמרנו שהדבר הכי, שהמוח הכי שונא, אי ודאות, כשאין לו שליטה, כשאין לו תקדים, והוא לא יכול לנחש מה יהיה ברגע הבא. אז אנחנו מייצרים ודאות על זה שאני אומר, אוקיי, אני אשאר מעודכן כל מה שקורה בחדשות. אני אעשה מלא מלא דברים כדי זה. ואנחנו בעצם באיזה ריצת אמוק מטורפת, וכל זריקה של חדשות, או של עוד סרטון, או עוד עדכון, כן, גורמת להרגיש, אוקיי, אני יודע, אני יודע, אבל זה כמו מחור שמקבל עוד מנה, כן? זה נורא נעים לו באותו רגע, הוא חייב את זה, הוא צריך את זה, הוא מקבל את זה, אבל הטווח הארוך הוא בעצם מקבל פחות שליטה על החיים שלו. אנשים מכורים, אנשים שיש להם הכי פחות שליטה על החיים, כי הם תלויים במשהו, אוקיי? Okay? וכשאנחנו בלחץ, אנחנו בדיוק מתמכרים לדברים האלה שמייצרים עוד ועוד לחץ, כי יש לנו איזו אשליית שליטה סביב הדבר הזה. אז דווקא בגלל זה, אנחנו צריכים למפות בצורה מאוד מאוד ברורה מהם המשאבים שלי, מהם הדברים שאני יודע שמפחיתים לחץ, וגם על זה המחקר מראה, כן? דברים כמו הליכה בטבע, פגישה עם אדם אחר, כן? דברים שעושים לכם טוב שאתם יודעים, לאכול משהו טעים, בסדר? כל דבר שאתם יודעים שעושה לך טוב, בזמן לחץ, לא לעשות את זה כשבא לי, כי לא יבוא לי. לעשות את זה כתרגול. מתוך איזו שגרה ברורה, אני יכול לקבל החלטה שאני פעם בשעתיים, לא יודע, שלוש, עוצר הכל לרבע שעה, בא לי או לא בא לי, ועושה את אותו דבר שאני יודע שמפחית את הלחץ. כי כשאני נמצא בלחץ כזה, מהסוג שאנחנו חווים עכשיו, שזה לחץ כרוני, נגיד זה אולי איזה משפט להגדיר שנייה לחץ כרוני, אם בתגובת לחץ טבעית, הלחץ עולה, ואז יורד אחרי כמה זמן, כן, נגיד הורמון של קורטיזול לוקח לו שעתיים לצאת מהגוף לצורך העניין. אם תוך שעתיים יש לי עוד פעם, עוד תגובת לחץ ועוד תגובת לחץ, ושוב אני מזכיר, זה לא חייב להיות משהו מבחוץ בך, אני רק יכול להיזכר, כן? אנחנו מקבלים בייסליין חדש, מצב נורמלי חדש של לחץ גבוה, ואז אני לא מזהה אותו יותר כלחץ. ואז אני לא זוכר לעצור ולהפחית אותו, כי הוא בכלל לא נראה לי לחץ, אני מרגיש בסדר, סך הכל, כן? אז כשאני עוצר, אני פתאום מרגיש, וואו, באיזה לחץ הייתי, והכיבוס בכתפיים ובגבות, והכאב בגב, וכל אחד עובד את זה אחרת. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, העצירות האלה מאפשרות לי את החופש הזה שדיברתי עליו. ואז גם כשאני פועל, כשאני רוב היום פועל, והקשב שלי נתון החוצה לחדשות, או למה שאני צריך לעשות, זה יהיה הרבה יותר מיומן, הרבה יותר, הרבה פחות תגובתי, ולכן כנראה הרבה יותר מיטיב לעצמי ולאחרים. בסדר, אז לא לוותר על זה גם כשאנחנו רוצים. על המשאבים אני מתכוון, כן?
אז תודה, קודם כל תודה, כן? כי שיקפת לי בעצם, גם בצורה מסוימת, איפה המוח נמצא, ממה הוא מבקש עוד,
ומה הוא באמת צריך.
ומה הוא באמת צריך, והטווח הקצר, הסיפוק של הטווח הקצר, לעומת באמת התחזוקה של הטווח הארוך, שזה מאוד מאוד חשוב, אז קודם כל ברמה האישית, תודה על התזכורת החשובה הזו. ומה שרציתי להגיד בהמשך, לפני השאלות החשובות שלך, היה שדווקא דברים כמו לעשות כלים, או לנקות את הבית בסוף היום, כל מיני דברים כאלה שדווקא שם אני מוצא בימים האלה את ה-peace of mind. מעבר לזה שהפעולה עצמה בטח של לנקות, יש בה גם משהו מרגיע, אבל אני חושב שאני יותר מוחק בחוויה, יש בי משהו שהרבה יותר מתמקד בזה, ואומנם זה... זאת ההמלצה הראשונה שייתנו למי שיש לו קצת מתח או חרדה עכשיו, אבל מה דעתך על הפעולות היומיומיות שכולם יכולים לעשות ועושים גם ככה ולשלב בהן מיינדפולנס?
בדיוק, לשלב בהם מיינדפולנס, זה בדיוק העניין, כי אני יכול לנקות את הבית תוך כדי שהרדיו פועל לגלי צה"ל. אתה מבין? זה לא כל כך משנה איזה פעולה אני אעשה, כמו איזה מצב תודעתי אני אעשה כשאני עושה את הפעולה. המצב התודעתי הוא זה שמביא את הנחת, בסדר? לא הפעולה עצמה, אני יכול לנקות את הבית ולשמוע מוזיקה נעימה ומרגיעה, ושזה יהיה אחלה, אחלה הפסקה מכל הטירוף, ואני יכול לנקות את הבית ולשמוע חדשות, כאילו, ועדיין להיות בתוך הדבר הזה. עכשיו, הניקיון של הבית הוא מאוד חשוב, כי זה דבר שאני מיומן בו. כן? זה טוב לעשות פעולות שאני יודע שאני יכול להצליח בהן. זה מחזיר לי חוויית שליטה, אבל אמיתית. אני באמת לנקות את הבית. אני לא יודע מה לעשות עם החמאס, אני לא יודע להחזיר את השבויים, אני לא יכול להחזיר את המתים, לנקות את הבית אני יכול. בסדר? אז בהחלט למצוא פעולות שנותנות לי תחושת מסוגלות, פשוטות, שגם מועילות, לנקות טוב שהבית יהיה נקי כמובן, כן? מועילות שנותנות תחושת מסוגלות, זה, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד עוזר, ואם אנחנו רוצים שזה יהיה באמת משמעותי, באמת, כמו שאמרת בסוף, לעשות אותם במיינדפולנס. מה זה אומר? זה אומר לעשות אותם תוך תשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. וכדי להגיע לרגע הזה, כדאי לשים לב לגוף. אני שוב מזכיר, בעוד שהתודעה נמצאת בעבר ובעתיד, כן, אני חושב על דברים, הגוף נמצא תמיד בהווה. אז אם אני עכשיו נקה את הבית, טוב לשים לב לידיים שסוחטות את הסמרטוט, כן? טוב לשים מוזיקה, כן? למשל, להקשיב למוזיקה, זה צלילים, זה חוויה חושית, גופנית, בסדר? וכל מיני אני שם לב שהקשב נודד, שוב פעם לחרדות ודאגות לזה, להחזיר אותו אל הגוף ולחושים, כי אז זה אומר שהוא יהיה בהווה, וכרגע אני נקה את הבית, עושה מה שאני טוב בו, זה מחזיר המון רגיעה ושליטה, אבל צריך את שני התנאים האלה שאמרתי, בסדר? גם להיות באמת במיינדפולנס, וגם לשים לב שאני עושה את זה בתוך מסגרת שהיא מרגיעה, בתוך מסגרת שהיא לא שוב פעם, להיות בתוך ה... כן, תוך כדי לשמוע רדיו לצורך העניין.
אז אפילו דבר פשוט כמו טקס תרצוח שיניים, אפשר להתחיל אותו בשטיפת פנים מרגיעה, לפני שמתחילים להכניס את עצמנו למוד עצמו, וגם כשאנחנו מצחצחים, לצאת מהאוטומטים. אני מבין אותך נכון, ממש להרגיש באיזה שן עכשיו אני מצחצח, איך מרגישים הפערים בין שן לשן, או החלקים בין שן לשן, ממש לתת את התשומת לב לכל פעולת הצחצוח, כי... כי כדי לענות על השאלות האלה ולהיות מודע למה שקורה בפעולת הצחצוח, אני חייב בעצם להיות נוכח ברגע הזה, ולא שקרי. זאת אומרת,
זה מה שנקרא תרגול בלתי פורמלי של מיינדפולנס. תרגול הפורמלי הוא מדיטציה, אני עוצר הכל, זה לא כך מומלץ באמת אם אני בסערת רגשות גדולה, אני לא ממליץ על זה, אבל תרגול בלתי פורמלי של מיינדפולנס, תרצוע שיניים, ניקיון של הבית, מקלחת טובה, מריחת קרם, שתיית קפה, מה שאתם עושים עם עצמכם, שכולל את הגוף ואת החושים, פשוט להגיד, אני רוצה עכשיו לדעת מה קורה בגוף והחושים. הצליל של המברשת, המגע של המברשת בחניכיים, הטעם של המשחה, הריח של המשחה, זה פעולה כל כך עשירה מבחינה, כן, חושית, ולשים את שכשהמוח ינדוד למחשבות, הוא כנראה ינדוד למחשבות מאוד מלחיצות, שרק יתדלקו עוד ועוד את המתח. אבל להחזיר את הקשב לפעולה הספציפית של צורך השיניים, או של שתיית הקפה, או מה שזה לא יהיה, מפחית את המתח, כי מחזיר אותי להווה, וטיפה, אתה יודע, מוציא אוויר מהבלון הזה, כן? מפסיק לתדלק את המחשבות האלה, את המעגל הזה של הגירוי תגובה שהזכרתי קודם. ובסוף אנחנו רוצים לחבות אש, ויש לי רק פח של בנזין ביד, הדרך היחידה לחבות את האש הזאת היא לא לשפוך את הבנזין. ולא לשפוך בנזין, זה משהו שמאוד קשה לנו לעשות.
כי האוטומט הוא שפיכת בנזין בעצם, כי הפעולה...
זה מה שיש לנו לעשות, זה הכלי, אתה יודע, יש לנו רק דבר אחד לעשות, אין רק בנזין ביד, בתרגיל מחשבה הקטן הזה, אין לי או בנזין או מים. יש לי רק בנזין. אז הדרך לחבות מדורה שעובדת, שפוערת עם בנזין, זה לשים עליה לב, לראות שאף אחד אחר לא שופך בנזין, ולא לשפוך את הבנזין שלי. ובאופן הזה היא תלך ותדעך לאט. עם הרבה סבלנות, היא תלך ותדעך. אני פשוט לא אזין אותה, ולא להזין להיות עם, במקום לעשות את, כן, להיות במה שנקרא being ולא בדוינג, זה משהו שהוא מנוגד לאינטואיציה שלנו, מנוגד לטבע שלנו, ואנחנו עושים, מתרגלים את זה, ואז באמת מגלים עולם ומלואו של, של חוויה אחרת של החיים. הרבה יותר רחבה.
אני שם לב עם הילדים שלי, יש לי שני ילדים, אחת בת 10, אחת בן 7, ועוד תינוק בן 5 חודשים. עכשיו, עם ה-10 וה-7, אני מרגיש שהם איתם אני בכאן ועכשיו, אבל הקטע של לא שיפוטי מאוד קשה לי, בטח אחרי חופש גדול ועוד חגים עכשיו שהיה לנו פה, אני איפה לא שיפוטי, הם אוכלים לי את הראש, אבל עם הבן 5 חודשים, זה כאילו מיינדפולנס, זה כאילו אני איתו, אין לך, אין פה שיפוט, אין, זה הכל נקי, אני כאילו, אני אפילו יונק ממנו את התדר הזה שהוא מביא איתו, את הסקרנות, את השקט. סתם חשבתי על זה, כי בהתחלה אמרתי ילדים, אבל לא, אני מאוד שיפוטי תמיד, שאני איתם בטח אחרי כל כך הרבה זמן, אבל איתו אני שם לב שהוא כזה קטני וכזה שמוד, שזה...
אני אגיד משהו על מיינדפולנס, אם אתה רוצה, על מיינדפולנס וילדים, שרוצה לקחת
במקום אחר. גם, לא, לא, אם זה רלוונטי, כי הרבה מהאנשים שמקשיבים בטח נמצאים גם עם הילדים שלהם בבית.
אז אני אגיד, בתור באמת מי שהיה כמעט עשור במערכת החינוך, והקדשתי את חיי להביא מיינדפולנס למערכת החינוך, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. אחד, ילדים, בניגוד למה שהרבה חושבים, ילדים לא נמצאים במיינדפולנס. אנשים אומרים, ילדים נמצאים במיינדפולנס טבעי. לא, התשובה היא שזה לא להבין עד הסוף מה זה מיינדפולנס. אם מיינדפולנס זה כאן ועכשיו, אז כן, ילדים בכאן ועכשיו, גם זה בריא בכאן ועכשיו. וזה בוא לא במיינדפולנס, גם ילדים לא במיינדפולנס, ילדים נמצאים בכאן ועכשיו מחוסר ברירה. הם תקועים בכאן ועכשיו. ולכן כשנעים להם, אז הם באמת חווים חוויות מאוד מאוד נעימות, אבל כשלא נעים להם, אם אבא הולך רגע לשירותים, והילד נשאר לבד בחדר, הוא צורח, כי מבחינתו אבא הלך לנצח, כי אין עתיד. כן? אין יכולת לראות תמונה רחבה, אוקיי? אנחנו מבוגרים, בני האדם המבוגרים, יכולים מתוך ההבנה של הזמן של העבר והעתיד, מתוך ההבנה שהדברים יותר מורכבים ונמצאים גם לא כמו שאני רואה, ויכולים לבחור להביא את הקשב לכאן ועכשיו, וזה מה שמשחרר. מתוך איזו גישה שהיא מקבלת וסקרנית ולא שיפוטית. אז אפשר לקבל השראה מילדים ומחיות, אבל בסוף האינטגרציה של גם לשים לב למה קורה, וגם להכיל את זה בתוך קונטקסט של עבר ועתיד, הוא המיינדפולנס. זה הדבר שמשחרר. כשאנחנו גדלים, אנחנו מאבדים מהתמימות, במובן הזה שאני מבין שהעולם הוא לא נסוב סביבי ולא הכל טוב, אבל אנחנו יכולים להרוויח את החוכמה הזאת. כן? במקום התמימות, להחליף אותה באיזה חוכמה של מיינדפולנס, להבין ש... שמה שמייצר את האי נחת זה הצמדות שלי לעני ולעצמי, וכל הזמן כן, לנסות לייצר עצמי, להעדיף דברים, מצבים יותר נוחים, לרדוף אחרי הנעים, לברוח מהלא נעים, והאפשרות לעצור, ופשוט להיות עם הדברים, כן? גם כשהם מאוד מאוד קשוחים, שוב, כתלות בכמה התודעה מיומנת. אם היא לא כך מיומנת, התרגילים שאמרנו מקודם, בסדר? אז לגבי ילדים קטנים, בטח עד גיל 9-10, מה שילדים כאלה צריכים מסביבם, בטח בזמן משבר נוראי כמו שאנחנו עוברים עכשיו, הם לא צריכים לתרגל מיינדפולנס, הם צריכים הורים או מבוגרים מסביבם שנמצאים במיינדפולנס. ילדים בגילאים האלה חווים את העולם דרך התודעה של ההורים שלהם או של המבוגרים מסביבם. הם מרגישים שם את התדרים מסביבם, והם פשוט מיישרים את עצמם לפי המבוגרים מסביבם. עוד אין להם איזה עצמי מספיק נוכח כדי לעשות איזושהי הפרדה ביני לבין אחר. ילדים גדולים יותר, נגיד מגיל 10 עד גיל 13-14, בהחלט יכולים לתרגל מיינדפולנס, אבל גם זה יהיה דרך משחקים. כן? גם ילדים גיל 6 יכולים לשחק משחקי מיינדפולנס, אפשר בהחלט לעשות את זה, בסדר? אבל לא בצורה ישירה, כי להגיד לילד קטן, בוא שים לב לנשימות, שים לב למה אתה חושב, לדחפים, לרגשות, זה פשוט, שחק מהילדים זה דיבור לא רלוונטי, כי הוא לא מבין מה זה אומר לשים לב לעצמי, כי הוא לא, אין לו את העצמי עדיין לא מגובש. ובשביל ילדים אחרים זה יהיה כאילו להעיר אותם לתוך איזשהו מציאות שבה הם צריכים לשים לעצמם, זה יכול אפילו לבלבל אותם ולפגוע. אז לילדים כאלה תעשה את זה דרך משחק, דרך עקיפה, כמו שהרבה פעמים עושים עם ילדים, והחל מגיל, אני יודע, 14-15, שוב, תלוי באדם עצמו, אפשר ללמד נוער די דומה, כמו שמלמדים מבוגרים, מיינדפולנס, וכל המלצות שאמרתי מקודם, כמובן בצורה מותאמת לגיל שלהם ולמה שהם יכולים לתפוס ולהבין.
אז קודם כל נמוס, אנחנו לקראת סיום, תכף אני אשאל אותך אם יש לך כמה דברים שאתה רוצה להגיד לקראת סיום, אבל אחד, הבנו, גם קיבלנו איזושהי הבנה של איך אנחנו חושבים, איך המוח שלנו עובד, למה אבולוציונית אנחנו בנויים בצורה כזאת שהחוויות האלה והתחושות האלה כמו לחץ, חרדה וכעס קיימים, ואז הבנו גם עד כמה בעצם יש לנו את היכולת לצאת מהאוטומט שבו אנחנו מסתחררים בתוך הספירלה של הרגש, ואולי להסתכל עליו ממבט על, איך מיינדפולנס יכול לעזור. עמוס נתן כמה דוגמאות, דיברנו על כמה תרגילים שאפשר לעשות, כולל תרגיל שאפשר לעשות אותו בכתיבה, תרגיל של הפעולות היום-יום, שאתם גם ככה עושים ועושים אותם בצורה טובה. וגם הבחנה מאוד חשובה שעמוס, אתה דיברת עליה פה כמה פעמים, לעשות הבחנה, יש לנו את היכולת להתמודד בעצמנו עם המצב, וצריך לעשות הבחנה מתי המצב לא מתאים שבו נתמודד בעצמנו, כשסערת הרגשות היא גדולה מדי, שבאמת אנחנו מבינים שכנראה צריך פה משהו מעבר, ופה אתה ממליץ לפנות לגורמים מוסמכים שיכולים לעזור, ולאנשים כמוך שמגיעים בדיוק עם החיבור הזה, גם כמטפל, גם כמנחה מיינדפולנס.
כן.
אז לפני שנסיים, קודם כל אני רוצה לדעת אם יש עוד מסר אחרון או משהו אחרון שהיית רוצה לסיים איתו?
אני אגיד, ממה שסיימת, אני אגיד שבאמת, אני חושב שהשילוב הזה, נקרא לזה, בין טיפול לבין תרגול, הוא דרמטי. אני אגיד לך, אני אולי אספר באיזה, אני אסיים באיזה סיפור ככה שאני לפעמים נוהג לספר כדי להמחיש את הקשר הזה שנגעת בו בדרך הזה, במשפט האחרון שאמרת. כשאני הייתי צעיר ותרגלתי המון מיינדפולנס, הייתי מתרגל שעה בבוקר ושעה בערב, הייתי הולך לריטריטים של 10 שעות כל יום, 10 ימים בשתיקה, באמת תרגלתי המון 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 זמן, ומאוד רציתי זוגיות, ולא הצלחתי לייצר אחת כזאת, זאת אומרת, יצאתי עם בחורות נהדרות, יפות, חכמות, כן, וזה פשוט לא קרה, למרות כל התרגול, ולמרות שהייתי מודע וזה וזה, ובסוף הלכתי, בגיל 30, אחרי שנשברתי והייתי מאוד בודד וגלמוד ועצוב ומסכן, הלכתי לטיפול, ואני חושב שגם 200 שנה של תרגול לא הייתי יכול להגיע למסקנות שהייתי מגיע, אילולא הייתי פוגש באמת פסיכותרפיסט כמו שצריך. כי הוא הראה לי דברים מזווית חיצונית, כמו שהמיינדפולנס יכול להראות לי, כן, מאותו מבט על, אבל לפעמים זה לא מספיק. לפעמים אני צריך באמת עזרה מבחוץ, זה עזרה שיכולה להגיע באמת מטיפול, זה יכול להגיע ממבוגר, אחראי, זה יכול להגיע מחבר או מחברה, אפילו אני צריך נקודת מבט חיצונית זאת. נקודת מבט חיצונית יכולה לאפשר לנו לראות דברים שהתרגול לא יאפשר לנו לראות, אבל אני חושב שאם הייתי לך הטיפול הזה, כן? בלי שהיה לי את הגמישות שהתרגול מאפשר, בסוף מה אמרתי? התרגול מאפשר איזשהו שחרור של התודעה, איזו הפחתה של ההצמדות באוטומטים האלה שמייצרים ומחוללים מי נחת. אם אני חושב שאם הייתי מגיע לטיפול בלי התרגול הזה, כן, כמו שיש לי הרבה חברות וחברים שהלכו שנים לטיפולים והבינו הכל לגבי מה לא בסדר בתפיסה שלהם, את המציאות, הזוגיות, את מה שזה, אבל לא הצליחו להשתנות, כי היה שם אחיזה מאוד גדולה במי שאני ומה שאני, והתפיסות שלי והדעות שלי והמחשבות, האחיזה הייתה כוח גדולה שלמרות התובנה וההבנה, לא היה אפשר לקיים שינוי. אז לסיום אני אגיד שמיינדפולנס, התרגול הזה מאפשר לנו להשתנות, אבל הרבה פעמים הכיוון של השינוי, או התובנות שבעקבותיהן כדאי להשתנות לאיזה כיוונים כאלה ואחרים, יכולות וצריכות להגיע מבחוץ ולקבל עזרה בדבר הזה.
זה כמעט כאילו המיינדפולנס מגמיש את היכולת שלנו להתחיל לקבל שינוי ולהיות מעוצבים, כמו שמעצבים בברזל, שהברזל צריך להיות חם בהתחלה,
בדיוק.
והטיפול הוא בעצם האמן, שזה בעצם הטיפול עצמו, שמעצב את הברזל לצורה הנכונה לו, לאותה
נכון.
כוונה שאיתה הגענו.
וכמו בכל טיפול, מי שמצב את הברזל הזה, כמובן, זה המטפל והמטופל ביחד, כן? זה, אבל פשוט המטפל מאפשר איזה מיכל שאני חושב שהרבה מאוד בעיות לא יוכלו להיפטר, אני עם עצמי על הכרית של התרגול לצורך העניין. אז לא התייחס למיינדפולנס כאיזה פתרון קסם שיכול לפתור כל בעיה.
גם אני בן אדם מאוד מודע וטוטב וזה, ולפעמים אני רק צריך לשמוע בן אדם שאומר לי, אבל שלומי, אולי תחליט שאתה לא עושה את זה יותר, ואני אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אולי אני פשוט תחליט שאני לא עושה את זה יותר, וזהו, ושבוע של הרהורים לפעמים נגמרים במישהו שאומר שאתה בפרצוף רגע משהו בצורה ישירה ופשוטה, ואם אתה שמה כדי לקלוט את זה, ואת הפשטות שלפעמים הדברים, אז אפשר להתקדם מהר מאוד.
יש משפט אחרון יפה לסיום שאני אגיד, שאני לא זוכר ממנו תומאס משהו, אני לא זוכר איזה תומאס, אבל לומר ככה, אנחנו נולדים מתוך קשר, אנחנו נפגעים בתוך קשר, ואנחנו נרפאים בתוך קשר. אז אם כל המיינדפולנס שזה משהו כזה שאני עושה לעצמי, לזכור את זה.
זה מהמם. עמוס, אנחנו גם נשים לינקים לתרגולים, לאתר שלך, לינקים לקבוצת הוואטסאפ, כי מדי פעם אתה גם שם משתף בתכנים, או מזמין לעלות לאיזשהו מפגש שכולם יכולים להתערם ממנו. אבל יש איזה מקום אחד שאולי אפילו הוא כבר עכשיו, מעבר ללינקים שנשים, שהיית רוצה להכווין את המאזינים, אם...
האתר שנקרא מרחב הווה, מתוקף זה שהובר זה מה שאני עושה, אז hove.co.il, פשוט הובר co.il, ושם יש גם מקום של הקלטות, אפשר לתרגל עם הקלטות, יש 26 הקלטות ברוחים שונים, אפשר פשוט בחינם להקשיב להם ולתרגל איתם, ויש גם במרכז הידע מאמרים, פודקאסטים, המלצות לספרים, וגם שיעורים מוקלטים בכל מיני נושאים שאפשר לשמוע ולתרגל איתם, אז אתם לגמרי מוזמנים להיכנס.
מצוין, אז זה יהיה הלינק המרכזי, וכן, מרחב הווה, זה גם האתר הראשון שקופץ בגוגל כשרושמים מרחב הווה, אז המלצה מצוינת והמון המון תכנים, אז בעצם זה יהיה הלינק המרכזי שאנחנו נשים. עמוס, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת בימים כאלה ושיתפת בידע, ומקווה שהמסרים האלה עוזרים לאנשים, ואם כן, אל תשכחו לשתף את הפרק הזה עם אנשים אחרים שיכולים להתערם מזה, או אם נכנסתם לאתר של עמוס מרחב הווה ואתם חושבים שהחברים שלכם יכולים להתערם גם מהידע שנמצא שם, שתפו את הדברים האלה בזמן הזה, אנחנו פה כדי לעזור אחד לשני, להתמודד ולהתחזק. אז תודה רבה לך, עמוס.
תודה, בתפילה לימים יותר שקטים.
אמן.